שלום וברכה וערב טוב, היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק והקבוע בספר דרך השם מרמח"ל. ואנחנו בחלק שני, בפרק חמישי, בפסקה ג' עם זיכרוני איננו מטעני. אנחנו עסוקים באופן ההשגחה והסברנו שההשגחה האלוהית מתחלקת לשני נושאים, ההשקפה וההשפעה. ההשקפה זה זה למושג ידיעה. כלומר, הקדוש ברוך הוא משקיף על כל בני אדם, נוסיף אולי שגם יש לו תוכנית, זו הסיבה שקוראים זה השקפה, ולא רק ידיעה. ובנוסף לכך יש גם השפעה, מה שרגילים לכנות בשם השגחה, במובן המצומצם של המילה. אז בואו נקרא פסקה ג' אך השפעתו. הוא מה שיוציא רצונו יתברך שמו לפועל, באותו הסדר וההדרגה שהוא חפץ. יוצא לפי זה שההשגחה בפועל משתנה לפי ההדרגה. יש מציאויות מושגחות מאוד ויש מציאויות מושגחות פחות. בסדר? הרעיון הזה מקורו ברמב״ם. שהרמב״ם מסביר שאין השגחה פרטית על כל דבר, למרות שיש השגחה כללית על כל דבר. למשל, הדגים. אומר הרמב״ם, אין כל דג, כל סרדין, מושגח בהשגחה פרטית. כך שלפעמים יש לוויתן שבולע 50,000 סרדינים בבת אחת, ויש סרדינים שהוא לא הצליח לבלוע, כי אפשר לבלוע את כולם בבת אחת. אז איזה סרדין ייכנס לתוך המעיים של של הלוויתן ואיזה סרדין לא ייכנס, אין בזה כל השגחה. כן. איך הרמב"ם יודע דבר ראשון? כן. אני לא שומע את מה שאתה אומר. מה זה משנה, אתה אומר? טוב. קודם כל, מאיפה הרמב״ם יודע? הרמב״ם יודע מתוך דברי ירמיהו הנביא. שירמיהו אומר לקדוש ברוך הוא, כשהוא רואה שעם ישראל מופקר, למה נחשבנו כדגי הים? אז אומר הרמב״ם, אם זאת התלונה של ירמיהו, סימן שדגי הים לא מושגחים. זה ההוכחה של הרמב״ם. למה נחשבנו כדגי הים? דבר נוסף, אומר הרמב״ם, יש סברה לומר שיש קשר בין ההשכלה לבין ההשגחה. כי ככל שהאדם ישכיל יותר, כך הוא ראוי יותר, כי הוא יותר מרכזי בבריאה. לכן ראוי יותר שיושגח עליו. זו דעת הרמב״ם. עכשיו אומר הרמב״ם, אמנם לא שהקדוש ברוך הוא לא יכול להשגיח השגחה פרטית על כל דבר. אם היה רוצה, היה משגיח על כל דבר בהשגחה פרטית. אלא שאינו רוצה. עכשיו, למה זה חשוב? כדי לדעת באיזה עולם אני חי. זה גם, זה דבר ראשון. דבר שני, זה מעודד אותי להתקדם. כי ככל שאשכיל יותר ויהיה צדיק יותר, כך אושגח יותר. ואז יוצא שיש משמעות למעשה האדם. לעומת זה, אם תגיד שגם הסרדין הקטן מושגח, יוצא שבעצם אין כל כך הבדל מהותי בין הסרדין לבין הרב קוק. וזה דבר שקשה להעלות על הדעת. כן. השכלה אצל הרמב״ם הכוונה השגת האלוהות. המשמעות של המילה השכלה. כן. אז אם כך אומר לנו רמח"ל, יש הבדל לפי המעשה, או נגיד לפי ההדרגה. לפי ההדרגה כך דרכי ההשגחה. אז המקור לרעיון הזה הוא ברמב״ם עם פיתוח מסוים של רמח"ל. אנחנו נראה. אך השפעתו הוא מה שיוצר רצונו יתברך שמו לפועל. באותו הסדר והדרגה שהוא חפץ. והנה, בהיות שסידר בריאותיו בסדר הדרגה והשתלשלות. מפני שחפץ בסדר הזה, הנה כמו שרצה בהשתלשלות זה בבחינת מציאות הנבראים, כן רוצה בו בבחינת התמדתם ופעולותיהם בכל ענייניהם. זאת אומרת, יש השגחה, זה למדנו לפני כן, שיש סדר, יש חוכמה, כיצד הנבראים מופיעים. למדנו שזה מסודר לפי עולם הספירות, לפי המאורות העליונים. יש נבראים שמבטאים הערה עליונה, ויש כאלה שמבטאים מדרגה תחתונה. וכשם שיש הדרגה והשתלשלות בסדר הופעתם של הנבראים במציאות, כך יש סדר הדרגה והשתלשלות בהשגחה, בהשפעה על כל הנבראים. במקביל, ובסדר זה מקיימם בכל בחינותיהם ומשפיע בהם למה שרצה בעניינם ויחסיהם. והנה, הוא יתברך שמו, ישפיע למלאך, והמלאך למלאך שתחתיו במדרגה. וכן, מדרגה אחר מדרגה, עד שהמלאך האחרון נפעל בגשמיות, לקיים דבר או לחדש אותו, כפי מה שיצאה גזירת רצונו יתברך שמו. ואומנם קיום כל הווה בכל מדרגה שהיא נועלה ממנו יתברך שמו, כי הוא יתברך שמו מקיים בכוחו הנבראים בשתלשלותם, כל אחד כפי עניינו. אבל הוצאת הפעולות לגשמיות, כפי סדר הנמצאים ויחסיהם שזכרנו למעלה, זה נעשה בהדרגה שזכרנו. טוב, זה דברים פשוטים, כלומר יש הקבלה בין סדר ההשפעה לבין סדר ההוצאה מן הכוח אל הפועל של הנבראים. כן. נכון, זה מה שהוא אמר. אומנם קיום כל הווה בכל מדרגה שהיא נועלה ממנו יתברך שמו. אבל הוא רצה שזה יעבור דרך המערכות האלה. כמו שמצאנו לגבי התפילה. כן, דיברנו על זה, שבתפילה אנחנו מכוונים גם, אצל מי שיודע לכוון, שתעשה בקשתנו על ידי מלאכים. אומרים, המלאך הזה וכו', נכון? נשאלת השאלה, למה זה חשוב? הרי העיקר זה התוצאה. אני התפללתי לקדוש ברוך הוא שאקבל ממנו פלאפל. אז מה זה משנה? דרך איזה מלאך הגיע הפלאפל? המטרה של התפילה שהגיע הפלאפל. מסביר הרב קוק, לא כך. שהקדוש ברוך הוא רצה שיגיע פלאפל על ידי המלאך ההוא, ששמו פלאפיאל. ופלאפיאל הוא התפקיד שלו שיהיו פלאפלים בעולם. וכאשר אני מתפלל ונעשית בקשתי, בעצם למי התאבתי? התאבתי לעצמי כי אני אוהב את המאכל הזה, אבל התאבתי גם למלאך הממונה. יוצא שתפילתי הייתה למענו, התפללתי בשבילו. ולכן יש עניין דווקא לכוון אליו, כי זאת המטרה העיקרית של התפילה, לא כל כך התוצאה. כדי שפלאפיאל לא יהיה מושבת. בסדר? יוצא לפי זה שגם סדרי ההשגחה, אמנם הכל ממנו, אבל רצה שיעבור דרך המערכות האלה. כן, בבקשה, אדוני, דבר. יש אישיות משלהם. נכון. יש אישיות, לכן הם נקראים בשמות פרטיים. למה? אתה לא נותן שמות פרטיים לחפצים או לדברים אימפרסונליים. אז יש להם אישיות. סרדניאל גם כן, הוא... כן, בדיוק. אז זה יכול להיות גם, אפשר להגיד. כן, יש מצבים כאלה. אבל לא בהכרח. יש גם לפעמים חוקים אקראיים פשוט במציאות. יש. טוב, גם החוקים של האקראיות, גם הם נקראים מלאכים, אבל זה מדרגה נמוכה, זה לא מלאך במובן המקורי של המילה. כן, הרמב"ם אומר שכוחות הטבע גם הם נקראים מלאכים. עובדי עבודה זרה טעו בדבר אחד. לא בזה שהם האמינו במציאות הכוחות האלה, כי באמת הכוחות האלה קיימים, אלא בזה שהם חשבו שצריך לעבוד לכוחות האלה. שמה יאמר אדם, מה זה המיסטיקה המיתולוגית הזאת? תעזוב אותי מזה. אשאל את המקשה, וכי אינך מאמין שיש שמש בעולם ושהיא שורפת ומחממת? יגיד לי כן. אז אם כך כבר הודית בקיומו של אותו כוח שעובדי השמש עובדים לו. אז למה אתה לא עובד עבודה זרה? יענה לך אותו אדם, אני לא עובד לו. בסדר, זה בדיוק זה. כן. והנה, אגב, מכל זה יש כל הוויכוחים ההלכתיים על פנייה למלאכים, זה מותר או אסור, אם זה עבודה זרה, ויזרה יהודה עבודה זרה וכדומה. מכניסי רחמים, מכניסו רחמים, האם מותר להגיד? יש כאלה שאומרים גם שאסור להגיד שלום עליכם? ברכוני לשלום, הגאון מווילנה מחק את זה, את הברכוני לשלום, כי מה אתה פונה למלאכים שיברכו אותך? זה עבודה זרה, מה בליל שבת, ככה בקידוש, עבוד עבודה זרה. כן. והנה, אנחנו כן אומרים ברכוני לשלום, אבל צריך להבין, צריך להסביר למה. כן. טוב. כמו שויברך יעקב את פרעה, אומר רש"י, סלודי בלעז. סלודיר, כן? סלוי. אהלן. ברכוני לשלום. כן. והנה, אני קורא כאן בדלת. והנה, קראנו את ואומנם? לא, קראנו. דלת. והנה, שם האדון ברוך הוא בטבע כל פקיד לעמוד על משמרתו ולקיים בגבורה מה שנמסר בידו ולא ידחה במשמרתו, אלא באותו הסדר שסידר האדון ברוך הוא. דרך משל, שר האילנות ישתדל ויתאמץ להחזיק אילנותיו, ואולם, ביות הגזרה מלפניו יברך שמו, יחזק שר הרוח, את הרוח, כפי מה שיגזר עליו, וידחה שר האילנות כפי זה, ויעקרו כפי זה מאילנותיו, בכוח הרוח. זה על דרך משל, האם זה ממש כך, זה כבר שאלה. אבל יש בתלמוד במסכת עבודה זרה, שאלעזר בן דורדיה, אחרי שרצה לחזור בתשובה, אמר, הרימו גבעות בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שנבקש עליך, נבקש על עצמנו. נשאלת השאלה למי הוא פנה ומי ענה לו. אז התוספות אומרים שתי אפשרויות. אפשרות אחת, זה שהוא פנה אל השר של ההרים והגבעות. ולכן השרים ענו לו. הקושי שיש בהסבר הזה, מלבד ההסתבכות עם השאלה אם מותר לפנות לשרים, אבל הקושי הוא, וכי אלעזר בן דורדיה, שהיה אדם מאוד מאוד נמוך בערכו, יודע לפנות אל השרים, ועוד לשמוע את תגובתם. לכן התוספות אומרים שמה תשובה אחרת, שהיא כנראה הפשט, אומרים שהיה מדמה בליבו, שזה מה שהם אומרים לו. כלומר, זה הכל בלוף. הוא פונה, והוא שומע בתוך עצמו את התשובה, עד שנבקש עלינו, עליך נבקש על עצמנו. אבל לא באמת שמישהו דיבר איתו. מה שברור, אגב, לפי התוספות, שהוא לא דיבר אל ההר. כן? כלומר, הוא לא חשב שההר מדבר. הדבר הזה, אז למה הוא דיבר על השר התוספות? כי התוספות מניחים שאם זה לא אלעזר בן דורדיה, אפשר לדבר עם השרים. אז יש פה שר אילנות ושר הרוח, ויש בדברים האלה הדרגה רבה ופרטיות רב, כי יש המלאכים פקידי הטבע הגשמי, המחזיקים כל חלקי הגשמיים בחוקותיהם הטבעיים, ועליהם שרי גזרות הגמול. אז לפי ההסבר הזה, חוק הגרביטציה, מהו? הוא מלאך או לא? התשובה היא כן. חוק הגרביטציה הוא מלאך. הוא מלאך ללא אישיות, אבל הוא מלאך. הוא מלאך במובן הזה שהוא עושה רצון השם. מה רצון השם? שהתפוחים ייפלו. אז בשביל זה יש כוח הגרביטציה, כדי שהתפוחים ייפלו, והם נופלים לפי הגזרה לא רחוק מן העץ. כן? לפי העיקרון שהתפוח לא נפל רחוק מן העץ, וייתכן גם שייפול על ראשו של ניוטון בשעה שרוצים לגלות לו את הסוד של חוק הגרביטציה. בסדר? אז זה כנראה התפוח מושגח במיוחד. טוב. איפה אנחנו? כן, וידחס עלינו כפי, ויעקרו כפי זה, ויש בדברים האלה הדרגה רבה ופרטיות רב. כי יש המלאכים, פקידי הטבע הגשמי, כמשהו כמו, למשל, חוקי הטבע. המחזיקים כל חלקי הגשמי בחוקותיהם הטבעיים, ועליהם שרי גזרות הגמול. זאת אומרת, כבר מדובר על המוסר. המוסר, טוב ורע, זה למעלה מהטבע. המניעים מלאכי הטבע לסבב העניינים לפי הגזרות. למשל, אדם היה צדיק, מגיע שירד הגשם על שדהו. אז מי מוריד לו את הגשם? שר הגמול או שר הגשם? שר הגמול אומר לשר הגשם להוריד לו גשם. כלומר, יש סיבתיות. וכמה הפרטים לפרטים כפי נפלאות סתרי הנהגתו יתברך שמו. אז יש גם כוונות לפי המלאכים וכדומה. כן. זה לא מה? הקדוש ברוך הוא אומר למלאך הגמול שיאמר למלאך הגשם שיוריד לו את הגשם. לא, זה תלוי. זה תלוי באיזה סוג אדם מדובר, איזה סוג צדיק. ככל שהוא צדיק יותר, כך הוא צריך פחות מלאכים. למשל, חוני המעגל, הוא לא משביע בשמות המלאכים, הוא משביע בשם השם. נשבע אני בשמך הגדול. טוב, זה מיוחד. לא כל אחד מסוגל להשביע בשם הגדול. הוא כן. ואולם הוא, יתברך שמו, משקיף על הכל. עליונים ותחתונים, שורשים וענפים, ומכוון תמיד אל השלמות הכללי, ולזה מסבב כל הבריאה. כלומר, זה מה שדיברנו על כך, שלפי רמח"ל יש גם כיוון כללי להיסטוריה, ועל פי זה גם, כלומר זה מוסיף גורם נוסף בהשגחה. זה לא רק מכונות, אוטומטיות לפי כללים, לפי צדיק ורשע וכדומה, אלא יש גם כוונה כוללת. מה זה הכוונה הכוללת הזאת? פה זה לא מוסבר הרבה, זה רק רמוז. אבל זה מה שבספר דעת תבונות הוא מכנה בשם הנהגת הייחוד. יש הנהגת המשפט, שזה על פי כללים קבועים, שלפיהם צדיק טוב לו, רשע רע לו. אבל יש הנהגת הייחוד, שעניינה גילוי ייחוד הבורא בהיסטוריה, בעולמו, וזה לא עובד תמיד לפי הכללים של הנהגת המשפט. ואז לפי זה יהיה מצב של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. כן, לפי ההנהגה הכללית, מה שנקרא כאן, מכוון תמיד אל השלמות הכללי ולזה מסבב כל הבריאה. ונחלק העניין בפרטיה, כפי מה שנמצא בהכנתם. אלה להידחות ואלה להיקרב, אלה להצרף ואלה לנוח. כל אחד כפי מה שראוי שיגיע לו להקים כלל הבריאה לשלמות. פה צריך לשים לב שהוא לא מדבר מה שמגיע לו לפי מעשיו, אלא מה שראוי לו, וזה יכול להיות לפי כל מיני שיקולים שפירטנו אותם בפרק הקודם, לא, לפני שני פרקים, ששם ראינו שיש לפחות 15 שיקולים שונים לגבי ההנהגה של בני האדם. בסדר? נכון. נכון. הוא דיבר השקפה, אחר כך השגחה, ועכשיו הוא אומר, והכל בהשקפה כללית. רק שיש הבדל במושג השקפה בהתחלה לבין השקפה פה. בהתחלה כשהוא דיבר על השקפה הוא מתכוון לידיעה. לחלק של השקפה נקרא ידיעה. ופה יש השקפה במובן של התנועה. זהו. יש השגחה להשפעה. לא, לא. יש גם ידוע מראש. יחד עם זה יש כמין תנועה כללית שמתה את ההשפעות על פי הכללים לכיוון מסוים. היא כוללת את כל ההיסטוריה. אוקיי? טוב. והנה, הוא יתברך שמו ברצונו משנה סדרי בראשית בכל עת שירצה, ועושה ניסים ונפלאות כחפצו, בדברים שונים, כמו שיגזור היותו נאות לתועלת הבריאה לפי העניין ולפי הזמן. טוב, פה אנחנו נכנסים לשאלה כבדה. נס. חלק מההשגחה, זה הניסים. מה זה ניסים? יש אצל אומות העולם שתי שיטות ביחס למציאות, ביחס לטבע. יש שיטה הנקראת רציונליזם, ויש שיטה הנקראת פרגמטיזם. השיטה הרציונליסטית מצויה אצל הוגי דעות לטיניים, והפרגמטיסטים אצל הבריטיים, אצל האנגלוסקסים. זה למשל מיוצג על ידי דקארט מצד אחד, וויליאם ג'יימס מצד שני, או דיוויד יום. מה אומרות שתי ההשקפות האלה? ההשקפה האחת, הרציונליסטית, אומרת, הטבע זה המציאות. כן? מציאות שווה טבע, טבע שווה מציאות. לפי זה, הנס בלתי אפשרי, כי הנס הוא מחוץ למציאות, כי הרי הנס זה שבירת הטבע. ואז רק לפי התפיסה הזאת צריך להסביר את הנס בהסברים טבעיים. במידה ואתה ראית תופעה מוזרה, צריך להגיד שהיא לא חריגה מן הטבע, אלא יש פה משהו בטבע שלא ידעת. עד כאן ההשקפה הראשונה, לפיה הנס בלתי אפשרי. השיטה השנייה, הפרגמטיסטית, טוענת שאין בעולם סיבתיות. הכל אפשרי. באותה מידה שיכול להיות שהשמש תעלה מן המזרח, באותה מידה ייתכן שרק חצי מהשמש תעלה, או שבכלל היא תצא מהכיס השמאלי שלי. כלומר, הכל אפשרי. אין שום חוקיות, וזה שאתה רואה חוקיות זה הרגל. כלומר, התרגלת לראות את זה ככה, אבל בעצם אין שום נתון המכריח שמה שהיה עד עכשיו הוא מה שיהיה. זאת השיטה הפרגמטיסטית. לפי השיטה הזאת, לא ייתכן נס. כי אין טבע. עכשיו, מה התורה חושבת על זה ביחס לשתי השקפות האלה, שלפי שתיהן הנס הוא בלתי אפשרי מסיבות שונות? אין, הנס הוא בלתי אפשרי לפי הרציונליסטים, כי הטבע הוא המציאות. לפי השיטה השנייה, שום תופעה איננה טבע, לכן אין שום תופעה שיכולה להיות מוגדרת כנס. התורה, לעומת זה, אומרת, כדברי זה וכדברי זה, כאחד, הכיצד. ששת ימי הבריאה מובדלים מן היום השביעי. בששת ימי הבריאה הכל אפשרי. תמיד הקדוש ברוך הוא מתערב והוא משנה את סדר המציאות. יהי אור, יהי רקיע, תתשי ארץ דשא, יהי מאורות, ישרצו המים, תוצא הארץ. הכל אפשרי. אז זה לא נס, זה פשוט מציאות לא יציבה. יום השביעי, מה קורה ביום השביעי? ויחולו השמיים והארץ. מתרגם אונקלוס, מה זה ויחולו? וישתכלילו, שמיה והרעה. זאת אומרת, יש כבר סדר. הסדר הזה הוא קבוע, קוראים לו הטבע. יוצא לפי זה שה... שישה ימים הראשונים כהשקפת הפרגמטיסטים, היום השביעי כהשקפת הרציונליסטים. נו, ומה זה נותן לנו? זה נותן לנו שיש סדר. יש טבע, הטבע זה לא בלוף. יש סיבתיות. אבל הסיבתיות הזאת איננה ראשונית. כיוון שהיא איננה ראשונית, אפשר מדי פעם לשבור אותה. בהסתמך על התקדים של השישה ימים הראשונים. לפי זה, הנס הוא אפשרי בנקודת ההשקה בין היום השישי ליום השביעי. איך זה נקרא? בין השמשות. 10 דברים נבראו בין השמשות, זה האפשרות של הנס. מובן? אגב, אנחנו רואים בין השמשות, זה זמן ניסי ממש. כל מי שראה את ההכנות לשבת, יודע שבין השמשות הוא זמן ניסי. כן, מה אתה אומר? נכון. נכון. אז זה טוב בזה שהנס בא למעלה מן השמש. לכן הוא בין השמשות.
כן. יש 10 דברים. 10 דברים זה אפשרות של כל הניסים. וכל הניסים הם בין שני שמשות, בין זה שלא שימשו המאורות בימי המבול, לבין זה שהשמש עמדה לנקדימון בן גוריון. כל הניסים הם בין שני השמשות האלה. עכשיו, זה אומר, מה שאתה אומר כאן, ההגבלה הזאת, זה שאף על פי שהנס הוא חריגה מן הטבע, אבל הוא לא קפריזי. זה לא איזה ג'וק אלוהי שסתם בא לו, אלא יש היגיון פנימי, והוא מה שהמהר"ל אומר, יש סדר לניסים. לא, לא היו. היום שומעים על כל מיני רבנים שעושים ניסים. אז הם יודעים לעשות ניסים. יש מחלוקת, האם בכלל אפשר שיהיה נס בלי נביא? דעת הרלב"ג שלא יכול להיות. טוב, נדבר עוד על זה בהמשך. שלום.